בסדר. ערב טוב לכולם, טוב לראות אתכם, לשמוע אתכם. אני מאוד מתרגש להתחיל את הסדרה החדשה של שיעורים. ורציתי באמת לדבר על מה שכתבתי, על שאלות ותרומות של תרומת הדשן. יש לי פה, אני זוכר כשלמדתי בישיבה, אז היה ספר מאוד דק, קטן כזה, של שאלות ותשובות תרומת הדשן, והיה מאוד מעניין לראות את מה שהוא כתב שם, ותמיד בראש זה ספר קטן. וחיפשתי עכשיו לקנות את הספר, והוציאו לפני משהו כמו רק 3 שנים, הוציאו מהדורה חדשה, ויש לי, זה הכרך הראשון רק, כי יש עוד אחד בדיוק בגודל הזה, זה דברים ענקיים והרבה יותר גדול, אז זה ירגיש לי מאוד שונה. ואני מתרגש גם להתחיל את הסדרה, וגם בגלל מי שהתרומת הדשן היה. אני חושב בדרך כלל לא מכירים אותו כל כך, אבל בתור, אני אשכנזי, ובתור אשכנזי כל כך הרבה מנהגים של אשכנזים מבוססים על מה שתרומת הדשן כותב. תרומת הדשן היה רב שקראו לו רבי ישראל איסרלן, בן פתחיה אשכנזי, שחי בין השנים 1390 עד 1460, אז בערך בסוף תקופת הראשונים, תחילת האחרונים, הוא היה משהו כמו דור וחצי, 2 דורות לפני הרמ"א, רב משה איסרלס, והוא חלק משושלת, צ'יין, של רבנים אשכנזים. הסבא שלו היה גוט אושרי, שזה אחד משלושת התלמידים המובהקים של המהר"ם מרוטנבורג. רבי ישראל נולד בגרמניה, שם הוא התחיל את חייו, הוא למד אצל דוד שלו הרבה שנים, ובתקופה מסוימת היו פרעות, ריוטס, פוגרומים, נגד היהודים, והוא נאלץ לברוח. בהתחלה הוא היה באיטליה, ואחרי זה באוסטריה, ושם הוא התחיל לשמש בתור רב קהילה. הוא סיים את החיים שלו בקהילה שנקראת ויינר נוישטאט, שזאת עיר באוסטריה, ומאוד העריכו אותו, גם בדור שלו, וגם בדורות שלאחר מכן. אז כאן לגבי התקופה, הזמן בו הוא חי, במאה השנים שקדמו ללידתו, היו הרבה קשיים ליהדות אירופה, יהדות אשכנז שבאירופה, אני אדייק יותר, קרוב לתחילת המאה ה-14, בשנת 1298-9 היו פרעות שבהם נהרסו 140 קהילות. 40 שנה לאחר מכן נשמדו עוד 100 פלוס קהילות. ואז ב-1348 עד 49 היה את תקופת המוות השחור, the black plague, והרבה מהנוצרים האשימו את היהודים בכך במחלה, והרבה קהילות נשמדו, מעל 300 קהילות. אז באמת יהדות, כאילו נוסף על כל מי שמת כתוצאה מהמגיפה הזאת. וכתוצאה מכך באמת יהדות אשכנז הייתה מפורקת בתקופה ההיא. הרבה קהילות נהרסו, הרבה יהודים פשוטים, רבנים, באמת היו מעט מאוד יחסית ל-100 שנה לפני זה. אבל הקהילות האלו התחילו כבר להשתקם כשתרומת הדשן נולד. הספר שלו נקרא תרומת הדשן, מנחת השם, אגרות משה של רב משה פיינשטיין, ציץ אליעזר, של רב אליעזר צי ולדרבן, ועוד ועוד. כאילו, באמת, השם של המחבר מופיע בכותרת, ואם תשימו לב, תרומת ודשן אין קשר בין ה... כאילו, אין שם השם בכלל, אבל אין קשר לשם של רבי ישראל איסרלן. השם נובע דווקא מגימטריה. הוא כתב 354 תשובות לשאלות, ובגימטריה 354 זה דשן. ולכן הוא אמר שזה תרומת הדשן. זה יוצא קצת מצחיק, כי בפועל, במעדורה שלנו, אין 354, יש יותר, יש אחת יותר. אז יש באמת מחקר, כאילו, מה, איך זה קרה. כי יש כמה תשובות שהן נראות אותו דבר, אז יכול להיות שכשהדפיסו את זה, פשוט הדפיסו את זה כפול, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, זה מילים קצת שונות, אבל ככה בכל מקרה יצא שם הספר. אני לא יודע אם אתם שמעתם פעם, מה מייחד את הספר? מה שונה בספר שלו מאשר בספרים אחרים של שאלות ותשובות? מישהו פעם שמע על זה? אני זוכר כמה פעמים אמרו לי שכאילו הבדל אחד גדול זה שהשאלות שלו נכתבו על ידו. כאילו בדרך כלל ספר שאלות ותשובות זה מעניין כי מישהו יש לו שאלה הלכתית, הוא לא כל כך יודע מה לעשות והוא תורח וכותב שאלה לפעמים קצרה, בדרך כלל קצת יותר ארוכה ושולח את זה בדרך כלל לא רק לרב אחד, לפעמים כמה רבנים כדי לקבל מהם תשובה. לפעמים השאלה הזאת מופיעה בספר, לפעמים השאלה לא מופיעה, אבל בתשובה יש סיכום של השאלה. אבל מה שתמיד חשבתי שמייחד את תרומת הדשן זה שהשאלות שלו נכתבו על ידו. כלומר, לא היו שאלות שאחרים שאלו אותו, אלא שהוא כאילו המציא שאלות ואז נתן להם תשובות. שזה מעניין, כן, אם לא שואלים אותך שאלות, אז טוב, אני אמציא שאלות. חשבתי על זה קצת בשליחות, היה אלון שבת, שכל שבת הייתי כותב דבר הלכה, ובדרך כלל זה היה מנוסח כתשובה לשאלה. ובדרך כלל היו שאלות, אבל הפעם חשבתי על תרומת הדשן, כשלא הייתה שאלה, והתלבטתי אם להמציא שאלה, כי רציתי לכתוב משהו, ובדרך כלל זה עובר יותר טוב כשכותבים את זה בתור תשובה לשאלה, מאשר שסתם כותבים דבר הלכה. אבל כשבאמת פתחתי את הספר החדש, יש מבוא מאוד רציני, ושם כותבים שזה לא באמת נכון. שהאמת היא שנראה באמת שאחרים כן שאלו אותו את השאלות שמופיעות בספר, אבל לא... אבל יכול להיות שהוא ניסח, that he formulated, את השאלות בלשון משלו, בשפה משלו, במילים משלו, ולכן השאלות נראות כאילו שאדם אחד כתב אותם, כי יכול להיות באמת שהוא ניסח את השאלות, אבל סביר להניח שהיו באמת שאלות שאחרים שאלו אותו, ולכן הוא ניסה לענות על השאלות האלו. לפעמים יש באמת, כאילו זה לא רק סתם מעניין, אלא באמת יכול להיות שיש הבדל הלכתי בשאלה אם הוא כתב את השאלה או לא, כי יש דיון אם אפשר לדייק מהשאלה או לא. נגיד, לפעמים זה קורה שבשאלה עצמה הוא מדבר על מציאות מסוימת, על מצב מסוים, ובתשובה לא כי הוא כותב על ארבעה מקרים, ארבע דוגמאות לצורך העניין, ובתשובה לא מתייחס את כל הדוגמאות, כן, הוא אומר, ובזה זה, לדוגמה, זה אסור, וזה אסור, וזה אסור, והוא לא מתייחס לדוגמה הנוספת שהייתה בשאלה. אז אם מישהו אחר שלח את השאלה, אז אי אפשר כל כך לדעת מה דעתו לגבי הדוגמה הנוספת, אבל אם נגיד שהוא בעצמו כתב את השאלה, אז אפשר לדייק שמכיוון שכך, אז הוא חשב שכל הדוגמאות זה אותו דבר. יש, כאילו זה, יש שאלה אחת שעולה לגבי הלכות נידה, לגבי ההרחקות בין בעל אישה בימים האסורים, שהוא מתייחס בשאלתו לטיול, שטיילו בעגלה ביחד, בקרון, ובשאלה הוא מדבר על כך שהם נסעו כדרך האוהבים. ושאל אם זה בעייתי או לא. בתשובה הוא מתייחס כאילו למצב שהם יושבים ביחד, קרוב אחד לשנייה, ולכן הבינו, והוא כתב שזה אסור, ולכן באמת אשכנזים נוהגים לא לשבת קרוב אחד לשנייה בימים האסורים, בגלל הדברים שלו, אבל הוא רק מדבר על, בשאלה, בתשובה, סליחה, הוא רק מדבר על הקרבה הפיזית, עד כמה הם קרובים או רחוקים אחד מהשנייה. בשאלה, זה נשמע שהוא חושב שאולי יש בעיה גם בעצם הטיול. נגיד, גם אם לא ישבו, אם לא ישבו קרובים, אלא אחד פה ואחד פה, אבל לנסוע כדרך האוהבים, לטייל ביחד, זה גם בעייתי. ולכן יש מחלוקת אחרונים בתוך, בדעתו, כן, האם הוא חושב שזה בסדר או לא, ולמעשה גם אשכנזים מתלבטים אם בימים האסורים, אם בעל ואישה יכולים לטייל ביחד כדרך האוהבים או לא. אז זאת דוגמה אחת באמת למה זה משנה, אם הוא כתב את השאלות או שאחרים כתבו את השאלות.
יש לי שאלה.
כן.
אז לגבי זה, אז אם, כשאתה אומר שהאם אפשר לדייק מן השאלה, אז זה אומר שאם זה נשאל על ידי מישהו אחר, והוא תיאר מקרה מאוד ספציפי בצורה מסוימת, שאפשר כאילו להסיק יותר מן הפרטים, לא הבנתי בדיוק מה ההבדל.
אז אני אסביר לגבי הדוגמה שהבאתי, אז נגיד אם מישהו אחר שאל את השאלה הזאת, כן? האם מותר לבעל ואישה לנסוע כדרך האוהבים שהם יושבים בקרון ביחד, או שלא, כן?
אוקיי.
הוא עונה ובתשובה הוא כותב שיש בעיה בכך שהם יישבו קרובים אחד השנייה. אז אם כל הנקודה שלו הייתה כדי ללמד אותך את הנקודה הזאת שאסור להתקרב יותר מדי, אז הוא לא היה צריך לנסח את השאלה לגבי שהם נוסעים כדרך אוהבים, כאילו שהם מטיילים ביחד, כי זה נשמע שגם זה בעייתי. כי מי ששואל את השאלה, הוא חושב בסופו של דבר בשורה התחתונה, האם זה מותר או האם זה אסור, והוא אולי בדעתו חושב על כל מיני סיבות שזה יהיה בעייתי או לא בעייתי, אבל הוא לא יודע את התשובה. אבל מכיוון שהוא כבר יודע את התשובה כשהוא כותב את השאלה, אז הוא צריך לכאורה להכניס לשאלה כבר את הבעיות. לא להתלבט בתוך מגוון דברים, אלא באמת כבר בשאלה להגיד מה בעייתי ומה לא.
אוקיי, ועוד שאלה זה, אם זה כנראה לא ככה, שבאמת שאלו אותו אחרים, אז למה הוא קיבל, למה כולם חשבו לאורך הרבה זמן שהוא שאל אותם בעצמו?
זאת גם שאלה מעניינת, כי במאות השנים, ב-200 השנה שהיו אחריו, לא כתבו את זה. רק בנושא כלים על השולחן עורך ואחרים שחיו בערך 200 שנה אחרי שהוא היה חי, הם כתבו את זה. אבל יש לו תלמיד מאוד שכתב הרבה ספרים, מלכת יושר, והוא לא כותב על זה בכלל, לא מתייחס לזה. אני לא יודע למה, אני חושב שמכיוון שבשאלות הוא לא מופיע מי שאל את זה ומאיפה, בניגוד להרבה ספרים של שאלות ותשובות שהשם או המקום של השואל כן מופיע, אז זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, הניסוח של כל השאלות דומה. כן, כשאני אוסף שאלות מ-200, לא יודע, 354 אנשים, אז מכתיבת השאלה אתה יכול להבין שמדובר באנשים שונים, כן? יש אנשים שבאמת, לא יודע, לדוגמה, יודעים הרבה, אז הם ישאלו כבר עם שאלות שמבוססות על סוגיות שונות, אחרים שיודעים מעט, אז השאלה תהיה פשוטה יותר. שאלות בשפה, בניסוח, במקרים, אבל כאילו כל השאלות שלו נשמעות די דומות, כן? שכאילו אותו אדם שאל אותם. ולכן באמת זאת ההשערה, שהוא קיבל שאלות, אבל כשהוא כתב את הספר, הוא ניסח בעצמו את השאלה שהוא קיבל.
סבבה.
כן. אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נתחיל במה שמופיע בתור השאלה הראשונה, באמת בספר שלו. אני אעשה share screen שכולם יראו. שמתי את זה פה. אוקיי, הנה. טוב. אז הנה, יש לו שאלה יחסית קצרה של שתי שורות בלבד, בסדר? אז הוא כותב כך. ברוב הקהילות נוהגים בימים ארוכים, בימי הקיץ, לקרוא קריאת שמע של ערבית, ולהתפלל תפילת ערבית 3 או 4 שעות לפני צאת הכוכבים. כן, אז פה הוא מתאר מציאות. בהרבה קהילות, בימים הארוכים, כן, בקיץ, שהשקיעה היא מאוד מאוחרת, אומרים, קוראים קריאת שמע ומתפלים ערבית, 3 או 4 שעות לפני הלילה. כן, נגיד אם הערב צאת הכוכבים היה ב-8, אז כבר ב-4 או 5, טוב, זה לא אצלנו בארץ, אבל נגיד בגרמניה, כן, שצאת הכוכבים היא ב-10 לפעמים, או במנצ'סטר, כן, שצאת הכוכבים היא ב-10 לפעמים, אז במקום לחכות עד השעה 10 בלילה, התפללו בשעה 6 בערב, כן, 7, 7:15, כן, אוהבים להתפלל ב-7:15, והתפללו ערבית. זאת המציאות, והוא שואל אם יש שום יישוב או טעם למנהג זה. כי גם הרבה תלמידי חכמים עם המון עם במנהג זה. השאלה היא, האם זה בסדר? כן, האם אנחנו יכולים להסביר למה עושים את זה? כן, כי ערבית אמורים להתפלל בלילה, והנה הם מתפללים ביום. ובנוסף הוא מזכיר שהרבה תלמידי חכמים גם נוהגים ככה, כמו שרוב העם עושה. הוא רוצה לדעת האם זה בסדר או לא. אז לפני שנגיע לתשובה, אני כן רוצה לדבר על השאלה. כן, שהשאלה, קודם כל, מדובר בקהילות שהן צפוניות. כן, בארץ, אני חושב בישראל זה כמעט ולא יעלה אי פעם שמישהו ישאל, כן, כי אין צורך. כן, השקיעות, סליחה, צאת הכוכבים הכי מאוחרת שלנו זה, לא זוכר, 8:30, 8:45, אז זה לא כזה מאוחר, זה לא כזה קושי שאנשים יחכו עד אז כדי להתפלל ערבית. אבל במדינות צפוניות, יכול להיות גם בדרומיות, בקיץ שלהם, שבאמת אם יחכו זה יהיה מאוד מאוד מאוחר, 22:00, 23:00, וזה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אז שמה יש קצת יותר קושי. ואני חושב שזאת נקודה חשובה כדי להבין שאלה הלכתית, שהרבה פעמים שאלה מגיעה מתוך קושי. כן, זה לא שטוב, נוח לי יותר להתפלל ב-6 מאשר ב-8, ואני רוצה לדעת אם זה בסדר, לפעמים שואלים ככה, אבל הרבה פעמים השאלה מגיעה מתוך קושי מסוים, משהו שקשה. זאת נקודה אחת. ונקודה אחרת רציתי להעלות לגבי סוגי שאלות. כן, יש שאלות, השאלה הזאת, מה שהיא עושה זה שיש מנהג, כן, זה מה שעושים, כן, בפועל זה מה שקורה בקהילות, שאנשים מתפללים מוקדם מאוד. והשואל, לא משנה מי זה באמת שואל, אבל השואל רוצה לדעת האם זה בסדר. אז יש הרבה תשובות ככה, כן? שיש מנהג, ככה אנשים נוהגים, ומישהו רוצה לדעת האם זה בסדר או לא בסדר. נשאלתי שבוע, לא כתבתי תשובה, לפני שבועיים בעצם. מישהו אמר, בדרך כלל המנהג ברוב הקהילות, שמתבסס על פסק של האריזל, זה שאם למישהו יש יום פטירה, יום שנה, ירצייט בעצם, אז בשבת שלפני זה הוא נוהג לעלות התורה ולהגיד קדיש בבית הכנסת. וזה באמת מבוסס על דברי האריזל. והוא שאל שבקהילה שלו, משום מה המנהג הוא לעשות את זה בשבת שאחרי הירצייט. כן, לא לעשות בשבת שלפני, אלא בשבת שאחרי. והוא רוצה לדעת אם זה בסדר. אני לא יודע, אני ניסיתי לחפש ועוד לא מצאתי התייחסות לזה, אבל אני צריך לכתוב לו תשובה. אז זה סוג אחד של שאלות, כן? שיש לכאורה מנהג שאנחנו לא מבינים מבחינה הלכתית, ותכף הוא יסביר למה זה לכאורה לא מובן, אבל זה סוג אחד של שאלה. סוג אחר של שאלה זה לגבי מקרה מורכב. כן, נגיד שקרה מקרה והשואל לא יודע איך להכריע. כן, יש מקרה פשוט ומקרה קצת יותר מורכב. אז נתייחס לדוגמה למי ש... רגע, איך שאלו? לגבי... איך הוא רצה לדעת? כן. שאלה אחרת שנשאלתי, אם אני זוכר את הפרטים נכון, שעכשיו התחילו להתפלל, לא רק פה, אבל גם במדינות אחרות, להתפלל בחוץ. כן, הבחור ששאלתי באנגליה, ששם עדיין יורד גשם, אבל האמת היא שגם פה קצת יורד גשם, והם עשו מניין בחוץ עם כולם, ואז פתאום התחיל לרדת הרבה גשם. בצורה כזאת, זה היה בתפילת שחרית, והם היו כולם עם תפילין עליהם. אז... היה הרבה גשם בצורה כזאת שאם הם היו נשארים עם התפילין, זה היה הורס את התפילין, אז היה צריך לחלוץ את התפילין, אבל הם יכלו עדיין להתפלל בחוץ בגשם שהיה שם, כי הם כבר רגילים לגשם באנגליה. והוא רצה לדעת מה עדיף, כן? האם עדיף להיכנס פנימה לתוך הבית, להתפלל לבד, כשיש לו תפילין עליו, או לחלוץ את התפילין כדי שיתפלל עם הציבור בחוץ, כן? אז זאת שאלה מורכבת, כן? שיש לנו כמה שיקולים. מצד אחד חשוב להתפלל בציבור, ומצד שני חשוב להתפלל עם התפילין עליך. אז זה סוג נוסף של שאלה, כן? שיש כמה שיקולים, והשאלה איך נכריע. What's the final decision? כן? מה יותר חשוב? זה סוג נוסף. וסוג אחר ששי שרציתי להתייחס אליו, זה לגבי מקרה חדש, מציאות חדשה, כן, שאנחנו נתקלים בזה הרבה בימים אלו, כן, נגיד עכשיו, כן, בחודשים האחרונים, אנחנו לא יכולים, לא יכולנו לתקופה מסוימת להתפלל ביחד, ורצו לדעת לגבי זום, כן, האם זה נחשב תפילה בציבור כשמתפללים דרך המחשב, שהאמת היא השאלה הזאת מתבססת על תשובות שהיו בעבר, כן, לגבי מעניין בטלפון, או מעניינים בצורה אחרת שאתה פיזית לא נמצא ביחד, אבל כן אפשר לשמוע האם זה הכל, כן, היו הרבה דיונים מלפני 50, 60, 70 שנה לגבי מיקרופון, כן, אז מכורה מדובר במציאות חדשה, עליו הרבה פעמים זה זרק אותנו אחורה בזמן כדי להבין האם דיברו על זה כבר או דיברו על משהו דומה, אולי אפשר להבין משהו מהגמרה לגבי הסוגיה הזאת, אז זה סוג שלישי של שאלה, ופה באמת נתקע בסוג הראשון, כן? שיש מנהג שעומד לכאורה בסתירה לגמרה, כאילו להיגיון, כן? שתפילת ערבית זה תפילה של הלילה, אז איך אנחנו יכולים להתפלל זה ממש ביום, כמה שעות בתוך היום. אוקיי, לפני שנגיע לתשובה שלו, רציתי לשאול אתכם איך עקרונית הוא יכול לענות לשאלה הזאת. בצורה מתודולוגית, כן? methodologically, מה הוא יכול לעשות כשהוא נתקל בשאלה כזו, שיש מנהג ויש היגיון או גמרא.
אפשר או ליישב את המנהג, למצוא למה זה בסדר, ואפילו אם זה קשה להשאיר בכאילו מקסימום צריך עיון, אבל להגיד שזה נכון. או שאפשר להגיד שטועים או שמוחים בידם או שלא מוחים בידם. יכול להיות שהתכוונת ליותר מזה.
כן, לא, זה בסדר גמר. כן.
יש גם, כאילו, וכשאתה כבר, כאילו, כשאתה כבר עושה, יש, כאילו, איך שאתה לוקח את את הגמרא או מה שזה לא יהיה, כשאתה מגיע לשם ויש איזשהו דין, איך שאתה מסתכל על הדין יכול להיות שזה קצת גמיש או פחות גמיש למקרה כזה.
כן, אוקיי, אז יכול להיות שזה תלוי במקרה. אוקיי, בסדר גמור. אז נכון מאוד, בעיקרון, יש שלושה דברים שמכריעים הלכה למעשה, כן? כשמישהו רוצה לפסוק הלכה, כן, נגיד כשאני מקבל שאלה, כן? אני יכול לקחת בחשבון שלושה דברים שונים, כן? דבר הראשון זה הסוגיה, כן? כששואלים אותי שאלה, אני יכול לפתוח גמרא ולהסתכל מה נמצא שם ואיך, מה נראה לי יותר סביר, כן? נגיד שיש מחלוקת בין, לא יודע, בין רב ושמואל בגמרא, בסדר? אז אני יכול להגיד שהאמת היא, לדעתי, יותר משכנע השיטה של רב. ולכן אני אפסוק כמו רב, כן? כלומר, הדבר הראשון זה באמת ללמוד את המקורות ולהכריע לפי מה שנראה לי, כן? שנראה לי שהוא נכון, ולכן אני אגיד כמו. אוקיי? אז זה דבר אחד. דבר שני, זה סמכות, כן? שאם אני רואה שרב מסוים פוסק בצורה מסוימת, אז אני אגיד, טוב, ההלכה כמותו. אז לדוגמה, הרב עובדיה יוסף, הוא סבר שהוא באמת דיגל בשיטה הזאת, כן? הוא אומר, הוא כתב בהחווה הרבה פעמים שהספרדים חייבים לנהוג לפי השולחן ערוך, לא משנה מה, והאשכנזים חייבים לנהוג לפי הרמה. בפועל זה לא נכון, כאילו יש לא, כאילו פוסקים ספרדים גדולים מאוד שקדמו לרב עובדיה, הבן איש חי, כף החיים, בימינו הרב מרדכי אליהו, לא הסכימו איתו. הם, לא, בלא מעט מקרים, הם פסקו כמו הרמה, נגד השולחן ערוך. אבל הוא אמר, לא, אם הרב יוסף קארו כתב ככה, אנחנו מחויבים לזה, כן? מכיוון שהוא אמר את זה, אנחנו חייבים לעשות את זה. אז זה העניין של הסמכות. והדבר השלישי זה המנהג. זה אומר שאני מסתכל מסביב ורואה בפועל איך אנשים נוהגים. וזה מעניין, כי למנהג באמת יש כוח, שלפעמים גם אם זה לא מסתדר מבחינת הסוגיה, וזה לא מסתדר מבחינת מי שאמר את זה, בכל זאת אנחנו הולכים לפי המנהג. דוגמה מעניינת לזה, זה לגבי נרות חנוכה, שיש מחלוקת ראשונים, איך אנחנו, כן, לפי השיטה הכי... של המהדרין, מן המהדרין, בנרות חנוכה אנחנו מדליקים בלילה הראשון נר אחד, ובלילה השמיני שמונה נרות, כן? אבל אני אשאל אתכם, בבית אשכנזי, שיש חמישה אנשים, כמה חנוכיות יש?
חמישה או ארבעה.
טוב, חמישה, כן, נכון, אז יש שיטות לגבי בעל אישה, אם מדליקים ביחד או לא, אבל יש חנוכיה לכל אחד ואחת. אבל בבית ספרדי, זה חנוכיה אחת. שהם סוברים שהשיטה של המהדרין, מן המהדרין, זה שמישהו אחד במשפחה, בדרך כלל אבא, מדליק לכל בני המשפחה. נר ראשון בלילה הראשון, ושמונה נרות בלילה האחרון. ובאופן מעניין, המנהג של האשכנזים מבוסס על שיטת הרמב״ם, שהוא ספרדי, והמנהג של הספרדים מבוסס על שיטת התוספות, שהם האשכנזים. כן, אז איך שהמנהג מתפתח, אז אין קשר בין העניין של הסמכות, אנחנו בדרך כלל לא, טוב, יש הרבה יוצאים מן הכלל, בדרך כלל אנחנו, האשכנזים יותר, נוטים יותר לפסוק כמו התוספות נגד הרמב״ם, ופה זה הפוך. אז לגבי המנהג הוא יכול באמת לעשות, התרומת הדשן יכול להגיד שלושה דברים בעצם, כי הוא שני הדברים שאמרת דיוויד, ועוד אפשרות באמצע, הוא יכול להגיד, למצוא מקור למנהג, כן, לנסות ללמוד את הסוגיה, להביא ראשונים, להביא שיטות שמסבירות באמת למה המנהג הוא נכון, זאת אופציה אחת. אופציה אחרת היא להגיד שלא, המנהג הוא טעות, וצריך להפסיק את המנהג, וכל פעם שאתה רואה מישהו מתפלל בשעה מוקדמת להגיד לו, תפסיק, אל תעשה את זה, כי מדובר באמת במנהג טעות. אפשרות שלישית היא להגיד שאני לא יודע, שאין לי מקור למנהג הזה, אבל המנהג, אני תופס מנהג כמשהו כל כך חשוב, שזהו, תמשיכו לנהוג ככה אם המנהג הזה קיים אצלכם. וזה מתייחס לכמה ביטויים שיש בש"ס, לדוגמה, הנח להם לישראל, כן, תניח להם לבני ישראל, אל תתעסק איתם, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. אם הם בעצמם לא נביאים, אז הם בני נביאים, ולכן אם הם עושים משהו, אז כנראה שהשם רוצה שימשיכו ככה. לפעמים אנחנו אומרים את זה, ולפעמים אנחנו אומרים שזה מנהג טעות, ושצריך להפסיק עם זה, וזאת שאלה, כי מתי אנחנו אומרים ככה, מתי אנחנו אומרים אחרת. אז זה לגבי באופן עקרוני, מה הוא יכול להגיד. עכשיו אני רוצה להסתכל בתשובה בעצמה, לראות איך הוא עונה בפועל על השאלה הזאת, שמתפללים מאוד מוקדם. אוקיי, אז הוא מתחיל ככה, תשובה, דאין בידינו כלל למצוא יישוב וטעם למה שנהגו להקדים כל כך זמן גדול, 3 או 4 שעות. אז הוא מתחיל כבר בסוף, כן? אין לנו דרך לדעת, כן? אין שום מקור ובסיס באמת לשיטה הזאת, וכך הוא יכתוב גם בהמשך. אנחנו נסתכל על זה שוב, אבל קודם כל כן הוא מתחיל בזה, שאין לזה מקור. למה לא? דהד כתב רבנו תם, דמפלג המנחה ואילך חשוב לילה כרבי יהודה, ויוצאים מאז ידי קריאת שמה ותפילה של ערבית, ואז הוא ממשיך ככה באותו כיוון. אני אעצור כך, פה, כי באמת הוא מתחיל לכתוב הרבה, ואני, טוב, אני כבר הכנתי את התשובה, אבל אני מניח שמה שהוא כותב לא, לחלק מכם, חלק מזה ברור, ולחלק אחר, כאילו, למה, על מה הוא מדבר? כן, הוא מתחיל פשוט, הוא קופץ ישר לתוך המים. הוא מתחיל לדבר על שיטה בראשונים, ואיך ההבנה של רבנו תם בשיטת רבי יהודה, והוא לא מצטט מקורות. He's not quoting any sources. באמת יש כל מיני דרכים לכתוב תשובה. בזמנים שלנו, הרבה פעמים, יותר, נגיד, הרב עובדיה יוסף, כן? אם הוא, נגיד, לא תשובה, נגיד, ספר הלכה, כן? של הרב יוסף רימון, יוסף צבי רימון. אז הוא, כשהוא מדבר על נושא, פניני הלכה, דברים כאלו, מתחילים בגמרא, כן? הוא אומר, יש משנה, הגמרא אומרת ככה, זה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, ואז יש כמה דעות שונות בראשונים, ולדעת רבנו תם, וכו' וכו'. אז הוא יעשה את זה בצורה מאוד מסודרת, שלא מניח שאתה כבר יודע את הכל, כן? הוא מניח שהוא רוצה לכתוב תשובה גם לאנשים שלא מבינים, לא יודעים כבר את הכל בעל פה. אבל התשובה הזאת כתובה לאנשים שיודעים, יודעים הרבה, יודעים, כן, אני זוכר את שיטת רבינו תם בדעת רבי יהודה במסכת ברכות, אבל רובנו לא זוכרים את זה עד הסוף. אז כן רציתי להקדים קצת, להסביר, אנחנו נעשה את זה בקצרה, אני לא ארחיב בזה, אבל קצת לפחות להבין מה הוא מדבר. בסדר, נעשה את זה, את התשובה נעשה בחוץ, אבל את המקורות שלו נעשה בפנים. אוקיי, אז יש משנה במסכת ברכות, שמדברת על הזמנים של התפילות השונות. המשנה אומרת שתפילת המנחה עד הערב, כן, זאת שיטת חכמים, שמנחה אנחנו יכולים להתפלל עד הערב, עד להשקיע, נגיד. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה. הוא אומר לו, עד פלג מנחה, שזה שעה ורבע לפני השקיעה, אבל אחרי זה אתה כבר לא יכול להתפלל מנחה. והמשנה ממשיכה, תפילת הערב אין לה קבע. כן, אין זמן קבוע לתפילת ערבית. וזה מה שאומר הסוגיה. בסדר? זה מה שאומרת המשנה. בסדר גמור. אוקיי, אני אשאל אתכם, שאלה. מתי לדעת רבי יהודה אפשר להתפלל ערבית? כן, הוא אומר שעד פלג מנחה אפשר להתפלל מנחה. מתי אפשר להתפלל ערבית?
מיד אחרי מנחה.
לכאורה, נכון, כן. זה באמת מה שרבנו תם כותב. הוא אומר שמכיוון שאת מנחה אפשר להתפלל רק עד פלג המנחה, זה אומר שלדעת רבי יהודה היום מפסיק בפלג המנחה, ואחרי זה זה כבר לילה. ואני יכול כבר להתפלל ערבית. אבל רבי יהודה לא אומר את זה במפורש, כן? הוא רק מתייחס למנחה. אפשר לדייק את זה מהגמרא, אבל זה באמת לא נמצא בצורה מפורשת בגמרא. זאת שיטת התוספות, כן? שיטת רבי נותן היא שאנחנו יכולים להתפלל ערבית אחרי פלג המנחה לדעת רבי יהודה, וכך אנחנו, כאילו, בפועל זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתפללים שבת, נגיד, מוקדם. אנחנו, כן, מתפללים ערבית לפני שקיעה, אבל אחרי פלג המנחה. הרמב״ם אבל חשב שאין קשר בין הדברים. הוא כתב ש... אוקיי, הוא אומר, יש שמישהו יכול להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת בערב שבת, לפני השקיעה, וגם ערבית במוצאי שבת לפני, בשבת עצמה. למה? לפי שהיא תפילת ערבית רשות, אין מדקדקים בזמנה. כן? הרמב"ם אומר שתפילת ערבית רשות, שזאת סוגיה אחרת, כן, היא לא באותה רמה כמו התפילות האחרות, ולכן אנחנו, בסדר, זורמים עם זה. הוא לא מתייחס פה לשיטת רבי יהודה, הוא לא אומר שמכיוון שעד פלג המנחה אתה יכול להתפלל מנחה, ואחרי זה אתה כבר יכול להתפלל ערבית, הוא אומר, לא מדקדקים, זה בסדר, לא משנה, תתפלל קצת יותר מוקדם, קצת יותר מאוחר, לא כזה משנה. אז לפי הרמב״ם לא נראה שזה מבוסס על שיטת רבי יהודה. התוספות כתבו שכן, שדעת רבי יהודה היא שאפשר, רק לדעת רבי יהודה אפשר להתפלל אחרי פלג המנחה, כיוון שמנחה אתה יכול עד פלג מנחה, ולכן אחרי זה אתה יכול להתפלל ערבית. ויש שאלה שעולה כבר בזמן הגאונים, שאנשים לא חיכו עד הלילה כדי להתפלל ערבית, אבל כמו שבאמת תרומת הדשן כותב, שנהגו להתפלל, בעוד היום גדול, נהגו להתפלל ערבית במשך היום. וזה נמצא בסתירה לכאורה למשנה הראשונה במסכת ברכות, שהמשנה הראשונה במסכת ברכות אומרת שאפשר לקרוא קריאת שמע רק בלילה, אחרי צאת הכוכבים. אז רגע, לא מובן, כי המנהג הוא להתפלל מוקדם, כן, לפני השקיעה, להגיד קריאת שמע, להתפלל ערבית, אבל המשנה אומרת שאפשר קריאת שמע רק אחרי זה, אז איך אנחנו עושים את זה מוקדם יותר? אז יש באמת דיון על כך בראשונים, ורבינו תם כותב ככה, בדף ב' במסכת ברכות, לכן פרש רבינו תם, דעד רבה, קריאת שמע של בית הכנסת עיקר, הוא כותב שהקריאת שמע שמתפללים, שאומרים, סליחה, לפני שקיעה זה העיקר, ולא קריאת שמע על המיטה, שאנחנו באמת יוצאים ידי חובה בקריאת שמע שלנו, שאנחנו אומרים לפני שקיעה. ואם תאמר, איך אנו קוראים כל כך מבעוד יום? איך אנחנו יכולים לעשות את זה כשעוד היום גדול, כשזה לפני השקיעה? אומר, ויש לומר, דקיים עלן כרבי יהודה, דאמר בפרק תפילת השחר, מה שראינו מקודם, לזמן תפילת מנחה עד פלג המנחה. דהיינו 11 שעות פחות רביע, ומיד כשיחלה זמן המנחה, מתחיל זמן ערבית. כן, כמו שרונן אמר, שדעת רבי יהודה היא שברגע שאתה יכול, שאתה מפסיק להגיד מנחה, אתה יכול להגיד ערבית. אבל פה רבינו תם מתערבב בין שני דברים. כי רבי יהודה דיבר על תפילת ערבית, כלומר על העמידה שבתפילת ערבית, ורבינו תם אומר שזה אותו דבר לגבי קריאת שמע בלילה, שלדעת רבי יהודה גם מפלג המנחה אתה יכול להגיד קריאת שמע. הרבה ראשונים חלקו על זה, הם אמרו שמה פתאום, רבי יהודה דיבר דווקא על תפילת הערבית, כלומר על תפילת ה-18, על העמידה, הוא לא מדבר על קריאת שמע, קריאת שמע זה דין אחר, של בשוך בך ובקומך, כשאתה הולך לישון, ואף אחד לא הולך לישון בפלג המנחה, שהם אומרים שגם לרבי יהודה, אתה יכול להגיד את העמידה אחרי פלג המנחה, אבל קריאת שמע אתה לא יכול להגיד, לא יכול להגיד אז. וזה באמת המקור למנהג שהרבה אנשים נוהגים. אני חושב, דוד שאלת אותי כשהתפללנו מוקדם, לפני שבועיים, לפני שלוש, אבל אתה לא זוכר כמה מתי זה היה, האם להגיד לאנשים, להגיד שוב פעם, או זה היה בתשעה באב, כן? להגיד לאנשים, להגיד קריאת שמע שוב פעם אחרי. כי לפי רבנו תם, לא צריך להגיד שוב את פרשיות קריאת שמע בלילה. כי לפי רבינו תם, יצאת ידי חובה כבר. כן? כי הוא אומר שמפלג מנחה אתה יכול להגיד קריאת שמע. אבל אנחנו לא פוסקים כרבינו תם. ולכן תרומת הדשן אומר שגם אם נגיד כמו רבינו תם, זה בכל זאת לא עוזר לנו. כן? כי פלג המנחה זה רק שעה ורבע לפני השקיעה. וכל הקהילות האלו מתפלות 3 שעות או 4 שעות לפני צאת הכוכבים, אז זה לא מסתדר לנו, זה בכל זאת מוקדם מדי. ולכן המסקנה שלו היא פה קצת טוב, לא בסוף, אומר, כן נראה דאין ליישב כלל בתם ובסברת התלמוד. באמת, אנחנו לא יכולים, כמו שכתב בהתחלה, למצוא לזה מקור, אלא יש לומר שהמנהג נשתרבב על ידי תשוט כוח שירדה לעולם. אנשים היו חלשים, והחכמים ידעו שאם יכריחו אנשים להתפלל מנחה וערבית יותר מאוחר, שהם לא יעשו את זה בכלל, או שלא יעשו בכלל, או שלא יתפללו במניין, ולכן הם אמרו בסדר, עדיף להתפלל לפני הזמן הנכון, לפני הזמן האמיתי, ולפחות להתפלל ביחד או להתפלל בכלל. אבל הוא אומר שמכיוון שכך החכמים גם יכולים להצטרף למניין הזה. אוקיי, איפה הוא כותב את זה? הוא כותב כך, נראה, זה אפילו תמיד חכם, אם הוא בציבור שמקדימים להתפלל ולקרוא את שמה בימים הארוכים, אם אין יכול להפרישם, אין צריך להפריש מהם. כן, אם אתה לא יכול לגרום להם להפסיק, זה בסדר, אתה יכול לזרום איתם, אלא מתפלל וקורא עמהם ויוצא בזה. כן, אתה לא צריך להקפיד על עצמך לחכות, אלא תתפלל איתם וככה עדיף, אבל אם הורגל בשאר פרישות, יתפלל ויקרא בזמן שתגנו חכמים לפי כל הדעות. זה משהו שנקודה שהוא העלה מקודם, זאת גם נקודה מעניינת, כן? לגבי חומרות, כן? מתי אנחנו צריכים להחמיר ומתי לא. מקודם הוא כתב שאם אתה כל הזמן מחמיר לעצמך, אתה גם יכול לעשות את זה פה ולחכות עד הלילה. אבל אם אתה בדרך כלל לא עושה דברים כאלו, לחכות פה זה לא מתאים לך, זה לא אותנטי, זה לא אמיתי, זה לא בסדר בעצם. ואם אתה כן ככה, אתה כל הזמן מקפיד על עצמך, אז גם פה אתה יכול לעשות את זה. ובסוף התשובה הוא כותב כמה מילים, הנראה לעניות דעתי כתבתי. אני כתבתי את מה שנראה לפי עניות דעתי. שהוא כותב בכתב יד, נמצא שזה הסיום של כל תשובה שלו. הוא אומר, זאת דעתי, עניות דעתי, בסדר, זאת התשובה שלי לשאלה שלכם. ובאמת, לפעמים הוא אפילו כותב שזה מה שנראה לי, אבל אתם תעשו את מה שנראה לכם. הוא כותב באמת בהרבה ענווה, כן, לא מכריח, אתם חייבים לעשות מה שאני אומר, מה שאני חושב, הוא אומר, זה מה שנראה לי, ואתם, כי הוא משתמע מכך שתעשו מה שנראה לכם בסופו של דבר. אבל זה הפסק של תרומת הדשן, שבאמת, כי הוא מצדיק להתפלל באמת מוקדם, ממש ממש מוקדם. והשאלה, רציתי לדבר לא רק על המקורות של תרומת הדשן, אלא גם על ההלכה למעשה, מה אנחנו עושים. האם יש קהילות שבאמת מתפללות כזה מוקדם? ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך וברמה זה לא לעשות את זה. הרמה אומר שאם רוצה להקדים לקבל שבת מפלג המנחה ואילך הרשות בידו. אתה יכול לקבל שבת רק מפלג המנחה, משתמע שלפני זה אתה לא יכול. אתה לא יכול 3 או 4 שעות. אתה יכול 1:15 לפני. וכך גם השולחן ערוך פוסק, מקדימים להתפלל ערבית יותר בימות החול, בשבת הוא כותב, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. מפלג המנחה אתה יכול כבר לקבל, והמשנה הברורה כותב, אבל קודם פלג המנחה אין יכול להדליק ולקבל שבת. ואפילו אם בדיעבד יתפלל תפילת שבת, צריך לחזור ולהתפלל. המשנה הברורה כותב שאפילו אם אתה מתפלל, זה לא נחשב, אתה צריך להתפלל שוב. וכך באמת בדרך כלל נהוג, ערוך השולחן חולק קצת על הנקודה הזאת, והוא כותב שיראה לי בחני גבנה, אפילו היה קודם פלג המנחה, בר כוחו קיבל עליו את השבת, הרגע, לא רציתי להגיד את זה. הוא כותב כך, אם עשה כן, מי ימחה בידו? כלומר שאם כבר התפללת, בסדר, אתה לא צריך לחזור על זה. אתה לא אמור לעשות את זה, אבל בסדר, אם כבר עשית, אז זה בסדר גמור. אז שאלתי כמה רבנים, אם הם מכירים קהילות, שנוהגות להתפלל כזה מוקדם, ואני אשאל אתכם גם, אם אתם מכירים קהילות שעושות את זה יותר משעה ורבע לפני שקיעה, מישהו אמר לי שלפני שנים בקייפ טאון הוא זכר שעשו את זה, אני מניח שבקהילות שונות כן עושים את זה עדיין, את המנהג הזה של תרומת הדשן שהופיע בספר שלו לפני 600 שנה, אבל זה מאוד מעניין לגבי מנהגים, כי באמת כעבור זמן, לפעמים המנהג הזה נעלם, ולמרות שבימי תרומת הדשן זה היה מאוד נפוץ, אני חושב שנתקשה למצוא קהילות שנוהגות לפי המנהג הזה. טוב, יש מישהו שאלות, משהו שהם רוצים להגיד, לשאול? אוקיי. רציתי רק לסכם, להגיד למה רציתי לדבר על התשובה הזאת. אני חושב שהוא מבטא באמת את המקום החשוב של המנהג. שלפעמים באמת אנחנו נלך לפי המנהג, גם שהמנהג לכאורה מנוגד את הפוז לגמרי על ידי הסוגיה, על ידי השיטות בראשונים ועל ידי ההלכה הפסוקה. ולפעמים התפקיד של הפוסק זה לנסות למצוא אם יש למנהג מקור, ולפעמים גם אם אין למנהג מקור, לפעמים התפקיד שלו זה להגיד או תפסיקו, כן, כי אין לזה מקור, או להגיד, בסדר, אין לזה מקור, אבל אתם יכולים להמשיך עם זה. ברגע שהוא עושה את זה, הוא באמת נותן גושפנקה, stamp of approval, למנהג. כן, ברגע שתרומת הדשן כתב שככה נוהגים, ואם אתה יכול למחות, להפסיק, זה טוב, אבל אם לא, זה בסדר, אז יש יותר לגיטימציה כבר למנהג הזה. אז לכן גם רציתי להביא את זה, כי באמת הרבה מהפסקים, מהתשובות של תרומת הדשן, מתייחסות למנהגים שהיו בקהילות אשכנז בימיו, שהרבה מהם אנחנו גם נוהגים כיום. במנהג הזה אנחנו לא עושים, אבל זה כן חשוב לדעת, במקרה צורך, נגיד, לא יודע, מישהו בצבא או ממש בשעת הדחק גדול, אז כן, לפוסק בימינו, כן חשוב לדעת שהמנהג הזה קיים. התשובה הזאת מופיעה בספרים של שאלות ותשובות מהדור או שני הדורות האחרונים, כי כן מתייחסים לדעה של תרומת הדשן כדעה חשובה לגבי פסק ההלכה. בסדר גמור. טוב, אז אם אין שאלות, אנחנו נגיד שלום.